נתחיל אולי בבירור קצר של מעמדה ההלכתי של תשובה, ומתוך כך לנסות להיכנס יותר למשמעות העקרונית שלה, המטה-הלכתית. הרמב"ן בפירוש לספר דברים כתב שיש מצווה לעשות תשובה. ושבת עד השם אלוקיך. יש עוד כמה מפרשים שאומרים את זה. הוא עצמו מביא שהרמב"ם בהלכות תשובה בפרק ז' מפרש את זה בתור נבואה. כן? שיגיע הזמן, אז ושבת עד השם אלוקיך. מה? עתידים ישראל לעשות תשובה וכו', שנאמר ושבת עד השם אלוקיך. זאת אומרת שהרמב״ם לא תופס את הפסוק הזה כפסוק שמצווה לעשות תשובה. מבחינת מניין המצוות, אז הרמב״ם, יש את הסתירה המפורסמת של המלכת חינוך, שבתחילת הלכות תשובה, מצוות עשה אחת, והוא שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה. אז בעצם יש מצוות עשה שמורכבת משני פרטים, לשוב ולהתוודות. זה שיש מצווה שמורכבת משני פרטים זה כמובן לא חידוש, יש הרבה מצוות שמורכבות מכמה פרטים, אז זה מה שכותב הרמב״ם. לעומת זאת בספר המצוות, מליעין ג' עשיין ג' אני חושב, שמה זה מצווה של, זה מופיע בתור מצווה של וידוי. והדיון הוא שכשישוב החוטא מחטאו, דומה קצת לניסוח בתוך ההלכות, שכשישוב החוטא מחטאו שיתוודה. זאת אומרת ששמה ההגדרה היא שהמצווה היא בעצם להתוודות, רק יש תנאי מתי לעשות את זה, כאשר שווים מן החטא. זאת אומרת, זאת מצווה מותנה. יש כאלה שקוראים לזה מצווה קיומית, אבל זאת טעות. מצוות מן הסוג הזה, כמו ציצית או דברים כאלה, זה לא מצוות קיומיות, זה מצוות מותנות. מצווה מותנה זאת מצווה שחייבים לעשות אותה, אבל זה רק בנסיבות מסוימות. בציצית, כשאני לובש בגד של ארבע כנפות, אז אני חייב לשים, להטיל פטילים, כן? לשים ציצית. אבל זה לא מצווה קיומית. מצווה קיומית זאת מצווה שאני יכול גם לא לעשות אותה. כן? אם זאת הייתה מצווה קיומית, אז גם ברכת המזון הייתה מצווה קיומית. כלומר שברכת המזון זה גם כן רק שאוכלים. אז כל מצווה יש איזשהן נסיבות שבהן החיוב מוטל עלינו, כמעט כל מצווה, למעט יש שש שהמשנה ברורה מביא בהתחלה, החינוך בעצם והמקור, שהם בכל רגע ותמיד אדם מישראל מחויב בהם. אבל רוב המצוות הן לא כאלה, ויש נסיבות שבהן המצוות הללו מוטלות עלינו. אז גם מצוות תשובה בעצם היא כזאת, לפי מה שיוצא מספר המצוות של הרמב״ם, שכאשר ישוב החוטא מחטאו, שיתוודה. כמו שכשלובשים בגד של ארבע כנפות, לשים על זה פתילים. אז ככה מלכת חינוך שואל, תירוצים כאלה, תירוצים אחרים, אבל העסק לא... לא יוצא ברור, לא מכיר משהו שבאמת שכנע אותי. בעצם נדמה לי ששורש ההבחנה בין שני הניסוחים האלה נמצא בשאלת המיקום. זאת אומרת, איפה הרמב״ם כותב את זה ואיפה הרמב״ם כותב את זה. אבל בשביל להבין את זה צריך להקדים כמה הקדמות. הרמב״ם בספר המצוות מונה את תרי"ג מצוות. המצוות שמנויות בספר המצוות הן לא כוללות את כל החיובים שמוטלים עלינו. יש חיובים שמוטלים עלינו שלא לא מופיעים במניין המצוות, מכל מיני סיבות. חלקם אולי בגלל שזה דרבנן, חלק אחר בגלל שלא כתוב במפורש בתורה, חלק אחר יוצא מסברה, חלק אחר מכלל במצווה אחרת. יש 14 שורשים ששם הרמב״ם מסביר כל מיני סיבות למה מצוות שמחייבות אותנו לא יופיעו במניין המצוות. יש זה כמה דוגמאות מפורסמות, כן, יישוב ארץ ישראל לצד אחד, אולי מצוות האמונה זה כמעט הפוך, שכן מופיע במניין המצוות. ולא ברור למה. בכל אופן, הקטגוריה של מה שמחייב אותנו, הקטגוריה של המצוות המנויות, הן לא קטגוריות חופפות. זה לא אותו דבר. אז מה כן מנוי? הרמב"ם עצמו כותב, מה שמנוי בספר המצוות, זה אותם דברים שאנחנו חייבים לעשות אותם מדאורייתא, ושמופיעים במפורש בתורה. יש יוצא מן הכלל אחד, בתורה לפני היוצא מן הכלל. מה נקרא לא מופיע במפורש בתורה? לדוגמה, מצוות שיוצאות מדרשות. בשורש השני, דברים מפורסמים של הרמב״ם, שמצוות שיוצאות מדרשות לא נמנות. למה? אז נדמה לי שההסבר הפשוט ביותר הוא, בלי להיכנס כרגע לשאלה אם זה דרבנן או דאורייתא, שעל זה נשפחו קולמוסים, אבל עצם ההסבר, נדמה לי בלי קשר לשאלה הזאת, הוא בגלל שדברים שיוצאים מדרשות הם דברים שלא כתובים במפורש בתורה. הדרשות, הרמב"ם תופס אותם כמשהו שמרחיב את מה שיש בפסוק, מעבר למה שכתוב בפסוק. בניגוד לפרשנות, שזה מה שנקרא פשט, שהיא אמורה לחשוף את מה שיש בתוך הפסוק. אז דברים שיוצאים מפרשנות של התורה יופיעו במניין המצוות. אבל דברים שיוצאים מדרשה לא יופיעו במניין המצוות. נחזור לחריג. יש חריג אחד, וזה מצוות שיוצאות מדרשות, אבל יש לנו מסורת עליהן. ככה רמב"ם כותב. דברים שיש לנו מסורת עליהן, והם יוצאים מדרשות, או במילים אחרות יותר מודרניות, זה בעצם דרשות סומכות ולא דרשות יוצרות, אלה הלכות שכן נמנות במניין המצוות. אלה הלכות דאורייתא בהגדרה של הרמב״ם, שכן נמנות במניין המצוות. ולמה? נדמה לי שההסבר המתבקש לאור מה שאמרתי קודם, זה שבמקום שבו ישנה מסורת, כנראה שהדרשה היא לא דרשה מרחיבה, אלא דרשה חושפת. זאת אומרת, כאשר יש מסורת, נגיד שצריך לירוא מתלמידי חכמים, ואנחנו דורשים את השם אלוקי חתירה לרבות תלמידי חכמים. לולא הייתה מסורת, אז היינו חושבים שמורת תלמידי חכמים זאת הרחבה של מה שכתוב בפסוק, של יראת השם. זה לא חשיפה של מה שיש בתוך הפסוק, זאת הרחבה מעבר למה שכתוב בפסוק. רוח הדברים או משהו כזה. אבל אם יש לנו גם מסורת וגם דרשה, אז הרמב״ם לפחות תופס שכנראה במצבים כאלה הדרשה היא דרשה חושפת. ולכן בעצם את השם אלוקי חתירה, כשאנחנו מרבים תלמידי חכמים, אנחנו בעצם מוצאים בתוך הפסוק עצמו גם את המצווה לירום מתלמידי חכמים. וכיוון שכך, אז הדרשה הזאת בעצם חשפה משהו שכבר קיים בפסוק. ממילא, התוצר של הדרשה הזאת כתוב בתורה. לכן הוא מופיע במניין המצוות. זאת אומרת, מניין אחרות ההגדרה של הרמב״ם, מה מופיע במניין המצוות? מה שכתוב בתורה. או מה שנמצא בתורה.
פסוק הזה, הדרשה חושפת, זה יש שני מצוות? אחד לראות השם...
אז זה תלוי, יש מקום לדון, לפעמים היא תהיה כלולה במצווה הפשטית ולפעמים זאת באמת תהיה מצווה אחרת.
אז אם זה כלול, זה לא הרחבה?
מה?
מה הבדל אם זה הרחבה?
לא, יכול להיות מצוות שיש להם כמה יישומים. נגיד מצווה לירום מפני כל דבר קדוש. הקדוש ברוך הוא דבר אחד ותלמיד חכם זה דבר אחר, כל דבר שיש בו תורה. לא יודע, תגדיר את זה שאתה רוצה. אז מצווה אחת שיש לה שני יישומים שונים, שני פרטים.
אפשר
לדוגמה
למצוות
לדרשות
שהן לא חושפות, שהן לא
נכללות במניין. את השם אלוקי חתירה לרבות תלמידי חכמים. הבאתי זה בתור דוגמה, אבל זו דוגמה לא נכונה. זאת אומרת, הרמב״ם אומר שכל הדרשות למעט 3 או 4 הן דרשות מרחיבות בשפה שלי, לא חושפות. הדרשות החושפות הן נדירות מאוד. כל דרשה שאתה מכיר. דרשה חושפת זו דרשה שיש לנו לגביה מסורת. למשל, נדמה לי, אם ניקח את ההקדמה של הרמב״ם, אז הרמב״ם כותב שאתרוג, פרי עץ הדר, שזה אתרוג, זו דרשה חושפת. כי יש לנו מסורת על זה שזה אתרוג, וגם יש לנו את כל הדרשות האלה, הדר על כל מים, או עד כמה שזו דרשה בכלל. שאלה אם זה פרשנות או דרשה, יש שם כמה מקורות בגמרא בראש השנה. כל דבר שיש לנו עליו גם מסורת, זו דרשה חושפת. הרמב"ם עצמו לא מבין, נדמה לי, דוגמאות מפורשות לזה. צריך לחפש בתור דבריו למה הוא מתכוון. יש גם למתת אבות מלאכה, הרמב"ם כותב על זה אותו דבר. זה בעצם מסורת מסיני שאלה על המתת, והדרשות הן רק דרשות שבאות אחר כך. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, ההגדרה של מה שמופיע במניין המצוות זה מה שכתוב בתורה. מה שמחייב אותנו כמובן זה עוד הרבה דברים אחרים. נגיד הלכה למשה מסיני. זה לא מופיע מפורש בתורה, לכן זה לא יימנה במניין המצוות. אבל זה מחייב אותנו. בדרך כלל גם מקובל שזה דאורייתא, הרמב״ם כנראה לא מסכים לזה. אבל בדרך כלל מקובל שזה גם דאורייתא. אז לכן מה שמחייב אותנו ומה שמופיע במניין המצוות אלה לא קטגוריות חופפות. עכשיו בואו נחזור רגע לספרים שעליהם אנחנו מדברים. בספר המצוות, זה אמרנו עכשיו, מטרתו לסכם את תרי"ג המצוות שכתובות בתורה, או שמצויות בתורה, כי הנפעמים מחלצים אותם בכלים שונים, כלים מכלים שונים. הדברים ביד החזקה, מה מופיע? ביד החזקה כמובן מופיעות הרבה מצוות שלא מנויות. מצוות הרבנן למשל לא מנויות, אבל ביד החזקה הן מופיעות. הלכות למשה מסיני לא מנויות במניין המצוות, אבל ביד החזקה הן מופיעות. הלכות שיוצאות מדרשות לא מופיעות במניין המצוות, אבל ביד החזקה ודאי מנויות. למה? בגלל שהיד החזקה מטרתו לא לאסוף את מה שכתוב בתורה, אלא מטרתו להגיד לי את כל מה שאני צריך לעשות. הוא אוסף את כל ההלכות, כל מה שמחייב אותנו אמור להופיע ביד החזקה. אז יש בעצם מטרות שונות לשני החיבורים האלה, למרות שיש קשר מסוים ביניהם, והמטרות האלה מהן נגזר התוכן השונה שיש לשני החיבורים האלה. אם נחזור עכשיו חזרה לסתירה של המנחת חינוך, אני נדמה לי שהתשובה המתבקשת היא שבמניין המצוות לא מופיע המצווה לעשות תשובה, לא מופיעה המצווה לעשות תשובה, למה? בגלל שהמצווה הזאת לא מופיעה בתורה. וכבר ראינו שבשבת עד השם אלוקיך, הרמב״ם מפרש את זה כנבואה, לא כציווי. אז אין בתורה ציווי לעשות תשובה. אז בספר המצוות זה לא יופיע. אבל אם נשאל את עצמנו, צריך לעשות תשובה? ודאי שכן. אז לכן ביד החזקה זה כן מופיע. זאת אומרת, היד החזקה כוללת את כל החובות שלנו. יש אחת החובות זה לעשות תשובה. במניין המצוות זה לא יופיע בגלל שזה לא מצווה שכתובה בתורה. אז ביד החזקה, בספר המצוות זה לא יופיע.
זה מופיע ביד החזקה במניין המצוות שבראש ההלכות.
לא, זה מה שקראתי עכשיו, זה לא מופיע. זה בדיוק הסתירה. שבראש ההלכות, אני קראתי, אני קרא שוב. מצוות עשה אחד, והוא שישוב החוטא מחטאו לפני השם. סליחה. במניין, כן, סליחה. שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה. למה? בגלל שבמניין המצוות הזה הוא מסכם את החובות שמופיעות בהלכות תשובה. במניין המצוות, בספר המצוות, שם לא יופיע.
כי בדרך כלל במניין המצוות שבראש ההלכות, הוא כותב את המצוות כמו שהן מופיעות בספר המצוות.
יש מקום לדון על זה, צריך לבדוק את זה כמובן לכל האורך, כי זה מקומות מאוד נדירים, יש סתירה בין מניין המצוות הזה לבין ספר המצוות, אבל ברמה העקרונית אני לא רואה מניעה להגיד לא ככה, הרי בסופו של דבר גם מניין המצוות נכתב כאיזשהו שלד ליד החזקה, הרמב"ם כותב את זה בהקדמות במפורש, נכון? אז מה ההיגיון להכניס במניין המצוות רק מה שמופיע במפורש בתורה, כשזה בעצם רק שלד חלקי לכל התוכן של היד החזקה? הרי כל מה שעשית את ספר המצוות זה בשביל שלא תשכח שום דבר, שתסרטט איזשהו מבנה מסודר שיהיה בסיס ליד החזקה. אז מה ההיגיון לעשות, לבנות את זה על פי עקרונות שונים? ברור שצריך להיות איזשהו גשר שמעביר אותי מהשלד החלקי ההוא אל היד החזקה. בהחלט סביר להגיד שהגשר הזה זה מניין המצוות שמופיע בהתחלה. פה הוא כבר לוקח את המצוות משם ועושה להם את העיבוד שצריך כדי, עכשיו אני נזכר בעצם, במצווה של בחנוכה ופורים למשל, כן מופיע. נכון? אין פה את הזמנים. אבל זה כתוב. בתחילת חנוכה ופורים, תראו, מצוות עשה מדבריהם חנוכה ופורים. למרות שזה לא מופיע בספר המצוות. אז הנה אולי הדוגמה. נו, בסדר, כי פה זה באמת לא מדבריהם.
לא, אני אומר, אולי בגלל שיש פה רק מצווה אחת, אם נניח היה כמה מצוות, אז היינו יכולים להגיד היינו יכולים לשאול למה הוא לא מחלק את הפרטים לכמה מצוות. פה יש רק אחד, אז הוא מוסיף לה את כל התנאים.
אין לחינם, אבל עדיין, מה שיוצא מהניסוח כאן, זה שיש חובה לעשות תשובה. אחד הפרטים זה לעשות תשובה. והפרט השני זה להתוודות. בספר המצוות לא כתוב ככה.
זה נכון, אבל שפה ברמב"ם, הוא אומר מצוות עשה אחת היא,
ברור, מצוות עשה שיש לה שתי פרטים. לא, ברור, אני אומר, זה הגשר בין השלד שנמצא בספר המצוות לבין הספר שמפרט את ההלכות. מה הוא אומר? הוא אומר, קח את המצווה ההיא ותדע לך שבתוכה בעצם יש שתי חובות, למרות שאחת החובות היא לא באמת חובה דאורייתא בהגדרה שלו, כי היא לא מופיעה מבחינת החובות שמטיל מניין המצוות, המצווה המנויה, אבל ודאי שהיא חובה, צריך לעשות את זה. מה?
איפה בידוי בתורה?
אז זה ודאי, כל חטאתו אשר חטא, לא זוכר כבר, לא לוקח את זה, מאיזה פסוק.
אבל גם ישוב שכתוב בכותרת, זה לא ישוב כמצווה, אלא ישוב כתיאור של מצב שאדם עובר. בעקבות המצב הזה,
לא, תראה, שישוב החוטא מחטאו לפני השם והתוודה, לא שכשישוב שיתוודה. כתוב שישוב והתוודה. פשטות זה שתי חובות. לא, לא, זה לא בדיוק ככה. בשום מקום הוא לא מכניס הרי את כל הפרטים במניין המצוות. אתה צריך למצוא קטגוריה שלמה שחסרה בספר המצוות ותופיע ביד החזקה, שם הייתי באמת מצפה לראות איזה משפט על זה למעלה. זה לא דוגמאות, לא יודע, זה דבר שאתה אומר בדיקה. בכל אופן, נכון, בהלכות עצמם, בגלל שבהלכות עצמם הוא פותח במצווה דאורייתא ואחר כך מפרט אותם. הבסיס הוא מה שאנחנו מצווים בתורה. אחרי זה הוא כבר יפרט גם הלאה, הוא יגיד שצריך לעשות תשובה גם. אבל כשאתה מתחיל באופן סיסטמטי, אתה אומר, מבחינת התורה, זה מה שאנחנו מחויבים ועובדים. ואחרי זה הוא ממשיך ומפרט, מה עוד? טוב, בכל אופן, אז אם זה כך, אז נדמה לי שתשובה מתבקשת לסתירה הזאת, זה שמטרות... המטרות השונות של שני החיבורים מגדירות את התכנים השונים בשני החיבורים. אבל לענייננו, אין לנו עניין כרגע בחקר המתודולוגיה של הרמב״ם, אלא מבחינתי זה רק אמצעי כדי להבין איך הוא תופס את המושג הזה של תשובה. ובעצם מה שאנחנו רואים כאן זה שהרמב״ם תופס את המושג של תשובה בתור חובה שלא נגזרת מציווי. נכון? אם הייתה נגזרת מציווי בתורה, הייתה מופיעה בספר המצוות. מצד שני, חובה כזאת ישנה. בהלכות זה מוגדר כחובה. זאת אומרת שלענייננו עכשיו, נעזוב את כל המחקר, לענייננו זאת חובה שלא נגזרת מציווי. ככה רמב"ן תופס את מצוות תשובה. למעשה, אפשר עכשיו, השלב הבא הוא כמובן לשאול, אז מאיפה היא כן יוצאת? אם אין באמת ציווי לעשות תשובה, אז למה באמת לעשות? מי אמר שצריך לעשות?
בגלל שיש בידוי, אז אתה לא יכול להתוודות אם זה לא אמיתי.
אתה גם לא יכול לשים ציצית בלי שיש לך בגד של ארבע כנפות. אבל אם אתה לא שם, אתה לא חייב. מה הבעיה?
לכן, אם לא שמת, אתה לא חייב להתוודות.
אבל אתה כן חייב. הוא אומר, וישוב ויתוודא.
זה מונח בשורש כל ציווי. אם מצפים אותך לעשות, מצפים שתעשה, אם לא עשית, אז
עכשיו אתה
חזור לעשות.
זה כמו בציצית, מה זאת אומרת?
לא, כן, לא, זה שונה מציצית, אבל בגלל ש... בגלל
שבציצים
אומרים לך
במצב
של
ארבע כנפות
אתה תשים ציצית, ואם אתה לא שם בגלל ארבע כנפות אתה תשים ציצית.
וגם בתשובה זה
ככה. לא, בשורש הציווי נגיד, אם תשים נגד ארבע כנפות תשים ציצית, בוא נגיד שאדם שם נגד ארבע כנפות בלי להשים ציצית, אז מה שעומד בשורש הציווי זה תשים, ואם לא שמת עד עכשיו אז תשים עדיין. כל הזמן
מסבש. ברור, אבל בתשובה זה לא ככה. אם אני לא עושה תשובה, אני לא צריך להתוודות, והכל בסדר, מה הבעיה? אם אני עושה תשובה בלי וידוי, יש עליי חובה לעשות וידוי, נכון? אבל מה החובה לעשות תשובה?
אז אני אומר, זה מונח בשורש שצריך להתבין
עליך,
מה
מצווים?
מה?
מה מצווים?
מצווים כל
מצווה שהיא. אתה לא מדבר על ציווי לעשות תשובה.
לא, אני מדבר על ציווי באופן כללי.
ציווי לעשות קידוש, לשוב ממנו זה פשוט לעשות קידוש. אבל מי אמר שצריך לשוב בתשובה על מה שלא עשיתי קידוש? מה זה קשור? להתחרט, לקבל על עצמי לאבא, כל הפרטים של התשובה.
זה מאוד מעשי.
הוא מאוד מעשי, אבל הוא לא קשור למצוות קידוש.
הוא קשור, בגלל שאם לא עשית קידוש, אז הקדוש ברוך הוא רוצה שעכשיו
בסדר, אני אעשה. מה זה קשור לתשובה אבל? אני אשנה את דרך חי, כן, מעכשיו אני אעשה. מה זה קשור לתשובה? לא? לא, תשובה יש, מקובל בפוסקים שבתשובה יש ארבעה שלבים. השלב הראשון זה לעזוב את החטא. להתחרט, לקבל לאבא ולהתוודות. זה תשובה, ולא להתחיל לקיים הלאה. זה לא שייך לתשובה, זה סתם מצווה.
הקבלה לעתיד.
לא, הקבלה לעתיד זה להתחייב לקיים הלאה. הקיום הלאה בעצמו זה פשוט לקיים את המצווה, זה לא קשור לתשובה בכלל. אתה צריך לעשות את המצווה הזאת כי אתה מצווה. זה הכל. זאת אומרת, התשובה זה כל מה שמעבר למה שאתה חייב מעצם העובדה שאתה מצווה. אז אי אפשר להגיד שהתשובה היא מצווה מיותרת כי אתה מצווה לעשות מצוות.
הרב, למרות שכשמדברים על חטא, אז הרב כותב שמהי תשובה גמורה? שהגיע לאותו מעשה ולא עשה.
זאת אינדיקציה על זה שאתה בתשובה גמורה. זה די ברור.
אבל גם, לא משנה, הנקודה היא לא רק המצווה הספציפית, אלא הטבת הדרכים באופן כללי.
אבל מאיפה יוצא את החובה להטיב את הדרכים?
אני אומר לא, יש איזשהו מצווה ויש עוסק של ציוויים והמצווה מצווה עצם זה שהוא מצווה אז מונח בשורש של ציוויים שלו הציפייה שאתה תקיים אותם אם לא קיימת אתה שוב
למה?
תתאים את הדרכים שלך גם כפרה וגם כפרה
אני לא רואה שום קשר שום קשר. אם הוא מצווה עליי, הוא מצפה שאני אקיים את זה, נכון? מסכים. אוקיי. אבל מה קורה אם לא קיימתי? אז מי מחר אני אקיים? בצד הגמור. אבל מה קורה על החץ שלא קיימתי בעבר?
התאמת הדרך זה גם מחליפה, אבל מה
שתית בעבר? בסדר, מאיפה זה יוצא? אבל מאיפה יוצאת החובה לעשות את זה?
מהחובה הזאת, לעמוד ו...
אני לא רואה למה זה יוצא משם. ממש לא. מה, אני גם חייב לשמוח כשאני עושה את זה? זה גם חלק מהחובה ההלכתית. אני גם חייב לשמוח כשאני עושה את המצווה. כן.
זהו, העניין, בתשובה יש ארבעה שלבים של זיבת החטא, חלוסה, בידול וקבלה לעתיד. ולכאורה, השניים הראשון והאחרון, הם באמת לא קשורים למצווה, כי באמת אם אתה...
הנה חינם, אז זה המשך חוכמה כבר מהיר.
הם לא קשורים למצווה,
נכון?
כן, אז הבידול מצווה לפני עצמה. נכון. כי אנחנו שם רק עם החלטה למעלה.
החרטה והבידוי, כן?
הבידוי
כן, בסדר, זה המצווה. זה החרטה. החרטה והקבלה לעתיד. לא, הקבלה לעתיד גם.
מה זה קבלה לעתיד?
קבלה לעתיד. אני אעשה בעתיד, אבל אני צריך לקבל על עצמי היום לעשות בעתיד. אני מצווה ועומד, לא שאני צריך לעשות בעתיד. הקבלה היא חלק מהתשובה, מה זאת אומרת?
מה זה הקבלה?
שאתה מתחייב לעשות את זה מכאן ועלה, לקבל על עצמך לעשות את זה מכאן ועלה. ולכן אני אומר שזה לא קשור לציווי בכלל. זהו, אז לכן זה חלק מתהליך התשובה שהוא לא מיותר.
למה?
בדיוק גם מה שאמרת, כי זה לא קשור לציווי.
זה כמו שאתה, אם נניח עד עכשיו לא הנחת
תפילים, נכון, אבל לא צריך לקבל על עצמי לעשות קידוש בהמשך. מה, אני צריך לעשות עוד מעמד הר סיני עכשיו?
לא,
אני צריך לעשות את זה, זה הכל. לא, קבלה לעתיד זה לא זה. קבלה לעתיד זה שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישו לזה אחת לעולם. זה קבלה לעתיד. זאת אומרת שהוא מקבל על עצמו עכשיו באופן החלטי להמשיך, בהמשך לעשות את זה תמיד. איפה כתוב? מה, צריך לעשות מעמד הר סיני שוב? למה? איפה זה כתוב? אני עושה, מה הבעיה? כמו שאתה עשית, אתה קיבלת על עצמך. לא, אבל סי, אתה עושה את זה. מה, רק אם אני לא עשיתי, אז אני צריך לקבל על עצמי. אני אעשה את מה שאתה עושה, כשאני לא בלי שחטאת.
אם אני עושה, אז אני קיבלתי את מה שקיבלנו בעל הסיני.
לא קיבלת, כולנו היינו בעל הסיני, מה זה קשור?
אני עכשיו שנה אחת לא עשיתי.
כן. אז נתנתקתי מעמד הר סיני, ואני צריך מעמד הר סיני חדש. טוב, אז צריך לזה מקור. כן, אז אני חושב שבאמת התפיסה הפשוטה, אין הרבה אפשרויות אחרות, שהמקור הוא מקור מסברה. רק אני אומר, בניגוד למה שאמרו פה קודם, אני לא חושב שהסברה יוצאת מעצם הציווי. מעצם העובדה שאני חייב לקיים מצוות, מזה נגזר אוטומטית מסברה שגם צריך לעשות תשובה אם לא עשיתי אותן. אני לא חושב שזאת הסברה. ושזה לא סברה, בעיניי זאת לא סברה. אין שום סברה, צריך לקיים את זה מכאן אל הבא. מה, יש איזושהי סברה שאני חייב להתחרט על כל מיני דברים שהיו בעבר, העבר מת. עכשיו מכאן ועלה, מה שיהיה, אני צריך לקיים, זה הכל. אני לא חושב שזאת הסברה המתבקשת. הסברה המתבקשת היא באמת איזושהי סברה נפשית, לא בגלל הציוויים. אלא אם אני מתרחק מהקדוש ברוך הוא, ישנה סברה פשוטה שצריך להתקרב אליו בחזרה. ואולי אני אתקרב קצת יותר לניסוחים שנאמרו כאן קודם, נתקרב בתשובה לניסוחים שנאמרו כאן קודם, ולצורך כך אני אתן עוד הקדמה קטנה. הרמב״ם הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, הרמב״ם הזה חביב עליי, מי שלמד אצלי כבר בטח שמע אותו. בכלל, הלכות עבודה זרה זה דבר חביב, מלמד אותנו תמיד איך לעבוד עבודה זרה לפי ההלכה. אז ברמב״ם כתוב כך, זה בפרק ג' הלכה ו', לא יודע מה זה העניין הזה. פה זה הלכה, אני אומר י' א' וו', יש פה כמה גרסאות. טוב, כתוב כך, בפרק ג' הלכה ו' בדרך כלל, העובד עבודה זרה מאהבה. אמרנו שפה אנחנו לומדים איך לעבוד עבודה זרה. עובד עבודה זרה מאהבה, כגון שחשק בצורה מפני מלאכתה, שהייתה נאה ביותר, מאוד נהנה, העבודה הזאת ממש אטרקטיבית. או שהעבדה מיראתו לה, שמטריה לו, כמו שהן מדמים עובדיה, שהיא מטיבה ומראה. אם קיבלה עליו באלוה, חייב זכירה. ואם עבדה כדרך עבודתה או באחת מארבע עבודות, מאהבה או מיראה פטור. אז מי שרוצה לעבוד עבודה זרה, רבותיי, לא לעשות את זה לא מאהבה ולא מיראה. אחרת זה לא נקרא עבודה זרה, לא יצאתם ידי חובה. אז איך כן? קבל כלו, אבל מה זה? מה זה הדבר הזה? מה יכול להיות יותר עליון מאשר לעבוד עבודה זרה מאהבה או מיראה? שמה? שכך נכון. אוקיי. אז באמת הראשונים, המקור הוא מחלוקת הבאי ורבא בסנהדרין. הם נחלקים בשאלה אם עובד מאהבה או מאירה פטור או חייב. הרמב״ם פוסק שהעובד מאהבה או מאירה פטור. נדמה לי שזו דעת הבאי שם, אם אני זוכר נכון, נגד רבא. אני חושב, אני לא זוכר כרגע. בכל אופן, הראשונים שם מתקשים באמת, מה זה נקרא? מה עוד יכול להיות חוץ מעבודה מאהבה או מהירה? זאת העבודה הדתית הכי עמוקה. אם זה לא עבודה מאהבה או מהירה, אז איזה עבודה כן צריך לעשות בשביל לחשב כעובד עבודה זרה למהדרין? אז רש"י שם כותב, מגם תוספות, שהכוונה מאהבה או מהירת אדם. שמה שפטור זה מי שעובד את העבודה זרה מאהבת אדם או מהירת אדם. זאת אומרת, הוא עובד לפסל כי הוא אוהב נורא איזה בן אדם והוא רוצה לעשות לו נחת. אז הוא, בוא נלך לעבוד ביחד. למרות שהוא לא באמת מחזיק מהפסל, זה לא אוהב אותו, לא ירא ממנו ולא לא ממש מחזיק ממנו. זה אהבת אדם או יראת אדם, שהוא מפחד שהבן אדם הוא יפגע בו אם הוא לא יעבוד עבודה זרה. אז הוא פטור. אל תשאלו אותי למה יש ירק ואל יעבור, כי סך הכל זאת עבודה מאהבה ומיראה. זאת אומרת, אני עובד בגלל שמאיימים עליי, אז למה שהרג ואל יעבור על עבודה זרה? אז אני עובד עבודה זרה כי מאיימים עליי שיהרגו אותי. וזה חי גבנה, אני פטור. נכון? טוב, נעזוב את זה. שאלה למחשבה. בכל אופן, כך מסבירים רוב הראשונים. אבל הרמב״ם כנראה לומד לא כך. הרמב״ם כותב מי שעובד מאהבה או מיראה פטור. מה הכוונה? פשטות אהבה או יראה של הגברת הזאת, של הצורה הזאת, כן? הוא אומר, העובד עבודה זרה מאהבה, כגון שחשק בצורה מפני מלאכתה שהייתה נאה ביותר. זאת אומרת, הוא אוהב את העבודה הזאת. אז הוא פטור. אז מי חייב? אז הרמב״ם באמת, כמו שציינו פה קודם, מי שחייב זה מי שקיבלה עליו באלוה. מה פירוש קיבלה עליו באלוה? זה האנטיתזה של אהבה או יראה. אז כאן נעבור רגע לסיטרה לקדושה. הפשטות, זה כנגד זה עשה אלוקים, כן? עבודת השם והעבודה זרה אמורות להתנהל באותם דפוסים. זאת אומרת, בשביל שהעבודה זרה תהיה עבודה זרה במובנה המלא, זה צריך להיות מה שאנחנו אמורים לעשות כלפי הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו עושים את זה כלפי אל אחר. בסדר? אז זה בעצם מה שהקריטריונים לגבי עבודת זרה אמורים ללמד אותנו משהו גם לגבי עבודת השם. אז לגבי עבודת השם, בדרך כלל גם כי אנחנו רגילים לחשוב שעבודה מאהבה או מיראה זה פסגת עבודת השם שיכולה להיות, גם אהבה גם מיראה זה בכלל שתי מצוות, אהבת השם ויראת השם זה שתי מצוות, שתיים מאותן שש הזכרתי קודם. אז מה, למה עובד את השם מאהבה או מיראה לא עבד את השם בעצם? זה מראה מה שכתוב פה, שמי שעובד את השם מאהבה או מיראה זה לא עובד השם. עוד שנייה, הוא אמור לאהוב ולירה, לא אמרתי שלא. רגע, תרף נראה. אז, כן, נדמה לי שזה ההסבר הפשוט. זאת אומרת שבעצם, כאשר אני עובד את השם בגלל שאני אוהב אותו, או בגלל שאני ירא ממנו, זה לא עבודת השם. אני עושה בסך הכל משהו בגלל שאני רוצה לעשות אותו, מסיבות שונות.
זה אהבת
הטקס. זה עירת הטקס, מה?
לא, עירה הוא אומר
שזה בגלל שהוא פוחד ש... בסדר, נו, אז זה אנלוגיה, אבל בסך הכל נדמה לי אומרת...
אני אגיד שאני אוהב לשים את הליט, ובגלל זה אני אוהב את הליט. אבל זה לא אהבה כלפי...
אבל לא סתם, אבל תקח את הצד של העירה, מה זה משנה? אז בצד של העירה, אבל זה כן עירה מהפסל עצמו. אז לפחות שם זה קשה. גם לגבי האהבה יש מקום לדון. מה? עירת הרוממות מהפסל, טוב, יכול להיות. לא, אני אומר בפסל, השאלה מה זה עבודה מהירה שפתור. אז נדמה לי שמה שבעצם כתוב פה ברמב״ם, זה שעבודה מאהבה או מהירה היא לא עבודת השם. תן דוגמה לדבר, טעות ליבוביצ'יאנית נפוצה. נפוצה אצלו אני מתכוון. ליבוביץ' בדרך כלל היה אומר, כתב בכמה מקומות, שכשהולכים לבית הכנסת בבוקר להתפלל, אז צריך ללכת כי יש גזרת הכתוב להתפלל. כי גזרת הכתוב או תקנה דרבנן, לא משנה כרגע, להתפלל. לא בגלל שאני רוצה לבקש על צרכי או רפואה או פרנסה או גאולה או אני לא יודע בדיוק מה. אלא צריך למלמל את מה שכתוב בסידור, כיוון שיש מצווה למלמל את מה שכתוב בסידור, ולהתכוון לתת ידי חובה. זה הכוונה בתפילה. עכשיו, למעשה, ליבוביץ' פה עושה צעד שהוא נהג לעשות הרבה פעמים, וזה לקחת נקודה נכונה, אבל לקחת אותה צעד אחד רחוק מדי. זאת אומרת, הנקודה שלו היא נקודה נכונה, שבאמת, מי שבא להתפלל בגלל האהבה או העירה או בגלל בקשת הצרכים, זאת לא תפילה. הוא לא יצא ידי חובה. מה שצריך כדי לצאת ידי חובה, זה לבוא לתפילה בגלל שיש מצווה להתפלל. מצוות צריכות כוונה. אבל זה לא אומר שאם אני אומר את המילים האלה שהן בקשה על צרכים, וגם מתכוון לבקש על צרכים או רוצה את זה, זה פוסל את התפילה, חס ושלום. זה כבר נשמע לי ממש טמטום. זאת אומרת, חז"ל תקנו לנו סידור שלם, לא את כל הסידור, לא משנה, את החלקים מהסידור שהם תקנו, והם בכלל לא התכוונו למה שהמילים האלה אומרות, זה סתם, בעצם יכלו לשים שם איזה טקסט רנדומי, העיקר שזה מלמל משהו, זה לא פשוט מופרך. אז עוד פעם...
אבל לפני זה, אבל גם אומרים שיש לנו כמובן שזה...
אני לא יודע, אני לא מכיר פטור כזה ממצוות תפילה. אבל אני מדבר על מצוות תפילה, אני לא מדבר על תפילה שהיא לא מצווה. אני מדבר בכוונה. יש כל מיני תפילות אחרות, אפשר להתפלל גם מעבר למצווה, אין פה בל תוסיף. אפשר להתפלל מעבר. תדבר, שמה, אם אין לך צרכים, אל תבקש. אבל במצוות תפילה אין פטור אם אין לך צרכים. אתה לא משמיט את הברכות הרלוונטיות ב-18 כי אין לך צרכים. זה לא... אז מה הנקודה פה למעשה? הנקודה היא מה שמעין מה שכתוב בעגל טל, אמרתי את זה בשיעור לפני, לא זוכר, בפגישה הראשונה אני חושב. עגל טל בהקדמה כותב שיש טועים וחושבים שאסור ללמוד מתוך הנאה. כן? זה הליטאים, בהצהרות לפחות, לא במייסה. במייסה הם דווקא נראה שהם נהנים, אבל בהצהרות אמורים לסבול. אז אסור ללמוד מתוך הנאה. זאת אומרת, אין לך טעות גדולה מזו, אנחנו מברכים כל בוקר והערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו, אנחנו רוצים שהדברים יהיו ערבים עלינו. אבל יש המשך לעגלי טל, ועגלי טל ממשיך ואומר, שזה פחות מצוטט בדרך כלל, שאם באמת מישהו לומד בגלל ההנאה, אז באמת לא תהיה מצוות תלמוד תורה. אתה צריך ללמוד כי צריך ללמוד. זה לא אומר שגם אסור ליהנות. אבל זה למשל, האינדיקציה תהיה אם אתה לא נהנה, אתה עדיין לומד. אתה עדיין לומד. אתה נורא רוצה גם ליהנות, אבל ההנאה היא לא הסיבה שבגללה אתה לומד. אתה לומד כי צריך ללמוד. חוץ מזה אתה גם רוצה שתהיה הנאה והערב נאה, וזה יוצר איזשהו חיבור, וכמו שהגלטל שם כותב, וזה מדרגה יותר גבוהה, זה אפילו חלק מגדרי המצווה ליהנות. אבל זאת לא יכולה להיות הסיבה לעשיית המצווה. בעצם של תפילה זה תקנה של להתפלל, או המצווה דאורייתא של להתפלל. אז נקרא אפשר, זאת מצווה מנויה אצל הרמב״ם. זה מצווה קיומית, אם יש לי צרכים אז לבקש אותם, ואם לא אז לא. אין לי צרכים. אין לי. ציוו עליי שיהיה לי צרכים, מה? אין לי צרכים. מה לעשות? אין לי, אין לי, הכל בסדר גמור, לא רוצה כלום, הכל בסדר, מצוין. עם ישראל איש תחת גפנו, אבל אין לי.
אתה יכול להגיד, לבוא ולתמוע, מה זאת אומרת, אבל אין לך צרכים האלה.
אבל אני לא אין לי צרכים, מה זה להרגיש שיש לי צרכים? לעבוד על עצמי. אפשר להבין המון דברים, אבל מה ההיגיון הסביר אומר? לא, זה כן הדיון. הדיון הוא זה. זה הכל, זה הכל.
לימוד תורה לדוגמה, מה שהגבטה אומר לימוד תורה, הוא אומר על שמחה, ואם הוא אומר, יש אנשים שאומרים שצריך ללמוד תורה בלי לדעת בסופו של דבר מה שאני לומד, או בלי להבין, או בלי שאני משיג מסקנות מסוימות. אז אם על זה הוא היה אומר שזה ודאי שזה טעות.
אבל זה סתם שאלה בגדרי המצווה. האם גדרי המצווה הם לדעת או ללמוד? בדרך כלל מקובל שיש שתי מצוות, ולכן זה לא טעות. יש שתי מצוות, יש ללמוד ויש לדעת. ככה מקובל אצל לפחות אצל חלק מהמפרשים. אבל זה לא קשור אלינו.
באופן פשוט מצוות
תורה,
זה למה זה תורה? זה בשביל
שנדע את התורה. בסדר, זה גדר המצווה. אבל למה זה קשור
אלינו? בגדר המצווה בתפילה זה שזה מבקש צרכים. זה החלק של המצווה.
נו, ולכן מה? אז מה אתה אמור?
זה לא אמור לדעת, זה תפילה זה שאתה אמור לבקש צרכים. זה לא למלמד דברים, כלומר יש משמעות למושג של המצווה, יש לא רק בגלל מה שהרב מקודם אמר שזה מוזר שחכמים יתקנו לנו דברים לבקש צרכים והם לא התכוונו לזה.
אתה אומר שאין ראייה מתלמוד תורה לתפילה? אני גם התכוונתי להביא ראייה, התכוונתי להביא דוגמה. לא ראייה. אולי...
זה העיקרון, העיקרון
דוגמה. דוגמה.
אבל אני אומר, שאין בכלל כאילו, גם בתפילה, כמו מה שהרב אומר, שזאת מה שמסוגל אדם זה פשוט לעשות את המצוות כאילו כמו...
לא, אתה מבקש צרכים, אני מקווה את כל מה שאתה אומר, אתה מבקש צרכים, אבל למה? לא בגלל שאתה צריך את הצרכים, כי יש מצווה ללכת ולבקש צרכים. רק אני אומר, זה המישור הלייבוביצ'י. ועל גבי זה יש את המישורים המהותיים, שאני גם רוצה לבקש באמת את הצרכים. אני גם רוצה אותם, מאהבה ומהירה ומכל מיני כוונות הארי אחרי זה גם. כל מיני מדרגות יותר עליונות, אני מקבל את מה שאתה אומר, כי אני אומר, אני לא מביא ראיה מתורה, אני מביא דוגמה מתורה. זה לא, אני לא התכוונתי לעשות השוואה ולהביא משם ראייה. אז מה בעצם הדבר הזה אומר? שיש את המוטיבציה הבסיסית, אני חוזר עדיין לתלמוד תורה, יש את המוטיבציה הבסיסית, אני לומד כי צריך ללמוד, לא בגלל ההנאה. אבל זה לא אומר שאני לא אמור ליהנות, ושזה לא טוב שאני נהנה, ואולי העגלי טל טוען שזה חלק מגדרי המצווה אפילו ליהנות. אז זה גם כן חידוש גדול, אבל זה מה שהוא טוען. אז אותו דבר לגבי תפילה, אני יכול לבוא מתוך זה שבאמת יש מצווה להתפלל, וזה נכון אגב, שצריך כוונה לתת ידי חובה, כמו בכל מצווה אחרת, גם במצוות תפילה צריך כוונה לתת ידי חובה, זה דין מצוות צריכות כוונה גם בתפילה. החוץ מזה יש את רב חיים הידוע, כן, עם כמה כוונות בתפילה, אז זה הכוונה הראשונה, לתת ידי חובה. חוץ מזה יש גם את הכוונות, כוונת המילות, להתכוון למה שהמילים אומרות, שזה קומה ב', זה שיש קומה א', זה לא שולל את העובדה שקומה ב' או ג' קיימות. בסדר? זה מה שאני מתכוון לומר פה. אז גם בעבודת השם, אם נחזור חזרה לשאלה, זה רק דוגמאות, נחזור חזרה לעבודת השם. אז בעבודת השם, למה באמת אני עובד את השם? לא בגלל שאני אוהב אותו, ולא בגלל שאני ירא ממנו. אלא בגלל שצריך לעבוד את השם. מישהו דיבר קודם על הכרה שכלית, משהו כזה, אני חושב שזה הכוונה, פחות או יותר. עוד מעט אני אחדד את זה יותר. כי צריך לעבוד את השם, בגלל זה אני עובד את השם. על גבי זה, האם זה אומר שזה לא בסדר לראו או לאהוב אותו? ודאי שלא, יש שתי מצוות, לאהוב את השם ולראו מהשם. אבל זה קומה ב' וג', גם אם אני לא אוהב אותו ולא ירא ממנו, עדיין אני צריך לעבוד אותו ולהשתדל לשפר את האהבה והיראה, כי זה שתי מצוות גם כן. אבל אגב, אהבה ויראה זה שתי מצוות, שתיים מתוך תרי"ג. זה לא שורש כל התורה כולה. זה שתי מצוות מתוך התרי"ג. היסוד, החובה לעבוד את השם, זה יסוד הכל, זה לא אחת המצוות. זה היסוד של כל המצוות כולן. החובה לעבוד את השם. לכן יש הבדל גדול, זה החובה הבסיסית ביותר. אהבה ויראה זה קומה ב', קומה ג', יש קומות לאינסוף על גבי זה. אבל זה לא מחליף את הקומה הבסיסית. אז אנחנו שואלים את עצמנו למה אנחנו אמורים לעבוד את השם, התשובה היא לא בגלל שאנחנו אוהבים אותו ולא בגלל שאנחנו יראים ממנו, אלא בגלל שצריך לעבוד את השם. ואם הזכירו את הרמב״ם מלכות תשובה בפרק י' קודם, אז הרמב״ם מגדיר שם את האהבה, מה זה אהבה? לעשות את האמת מפני שהוא אמת. לא הייתי מגדיר ככה את האהבה שלי לאשתי, למשל. לא זוכר באיזה מספר של הלכה, תסתכל שם, אבל זה מה שכתוב שם בפרק י'. אז מה? לא, 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 הלכות יסודי התורה זה פרשייה אחרת לגמרי, ושם אנחנו נדבר על היחד בהלכות יסודי התורה להלכות תשובה. אני מדבר בפרק י' להלכות תשובה. אז לכן בעצם היסוד שבגללו עובדים את השם הוא בגלל שצריך לעבוד את השם. אין משהו אחר.
אהבה ויראה,
מה?
אהבה ויראה זה מעל זה או מתחת?
אהבה ויראה זה קומה ב' וג', מעל או מתחת זאת שאלה טריקית. הרמב"ן בפרשת יתרו כותב לגבי עשה דוחה לא תעשה. אז הרמב"ן בפרשת שמה בשמורת יום השבת בעשרת הדיברות, אז הרמב"ן שם בפירושו שם כותב, יש לו סתירה. מצד אחד, עשה דוחה לא תעשה, הוא יותר חזק ממי לא תעשה. מצד שני, בשביל לא לעבור על לא תעשה, צריך להוציא את כל ממונו. בשביל לעשות מצוות עשה עד חומש. למה? אם עשה יותר חשוב מלא תעשה, היית צריך להוציא את כל ממוני כדי לקיים תעשה. אז הוא מסביר שם משהו, אז דחמד מפרט את זה יותר, אבל נראה שזה גם כוונת הרמב"ן, שמצוות עשה קיומה הוא יותר גדול מאשר להימנע מלעבור הלא תעשה. להניח תפילין זה יותר גדול מאשר לא לחלל שבת. אבל לחלל שבת זה יותר חמור מאשר לא להניח תפילין. בצד החיובי מצוות תעשה גדולה יותר, בצד הקיום. בצד העבירה, בצד השלילי, הלא תעשה גדול יותר. בסדר? ולמה? זה לא סותר בכלל, זה שני צדדים של אותה מטבע. ככל שהדבר יותר גבוה במובן הרוחני, לעשות אותו זה דבר יותר עליון, אבל להימנע ממנו זאת עבירה קטנה יותר. כי בסדר, אז אני לא במדרגה ההיא, אני במדרגה קטנה יותר. אבל מי שלא עושה דבר בסיסי, זאת עבירה יותר גדולה. נכון? לכן יש הבדל בין החשוב לבין הבסיסי. אני עונה לשאלה שלך.
זה סכנת החמירה מאיסור, אבל לא בגלל שהעדיף יותר חשוב מהנשמה.
שהוא תנאי לקיום המצוות. כן, נכון. זאת אומרת, הבסיסי והחשוב הרבה פעמים הם לא רק שהם לא אותו דבר, הם לפעמים סותרים. מה שבסיסי ביותר, אז לא כך חשוב, אבל ברור שהוא תנאי לכל. בסדר? אז דיבר...
אפשר להגיד לא לשמה, זה
אמרתי עירה, זה... לא, לא, לשמה תרס נראה. זאת אומרת, המושג לשמה עוד לא הזכרתי אותו פה, ולא בכדי. החובה לעבוד את השם כי כך צריך, כי צריך לעבוד את השם, זה הדבר הבסיסי ביותר. שאלת אם זה הכי חשוב? אני לא יודע, הכי עליון מבחינה רעיונית, יכול להיות שהאהבה, כשיש לך גם לפחות אהבה ועירה, זה ודאי יותר גבוה, יותר משמעותי. אם זה רק זה מול רק זה, אני לא יודע. אבל ודאי שיש את כולם, זה ודאי יותר גבוה. אבל הבסיסי ביותר זה החובה לעבוד את השם. עצם החובה לעבוד את השם ככה. בסדר? בנפש החיים, אז רגע, מה דיבר? רק נסגור את המעגל פה לגבי הלכות עבודה זרה. אז הלכות עבודה זרה, כשהרמב״ם אומר לעבוד מאהבה או מהירה פטור, עבודה זרה. למה? מה צריך לעשות כדי להיות עובד עבודה זרה למאדרים? לקבל באלוה. מה הפירוש? לעשות את האמת מפני שהוא אמת. את השקר מפני שהוא אמת. כן? זאת אומרת, להאמין בזה כמו שאנחנו מאמינים באלוקים. זה נקרא קבלה באלוה. תבינו, אני רואה שוטר בכביש. בסדר? אני מיד מעיט כמובן, שלא יעצור אותי וייתן לי כנס. נכון? אני עובד עבודה זרה? אני מפחד ממנו שהוא יראה לי, ולכן אני מקיים את מצוותיו. זה לא עבודה זרה? למה זה לא עבודה זרה? מה, אלוה חייב להיות דווקא פסל? לא יכול להיות בן אדם עם שתי רגליים. אפילו עם כובע. כמו שהגששים אמרו.
אם אתה מעד בגלל שאתה מביא שזה מסוכן, זה
אסור,
זה...
אתה?
אם אתה מעד בגלל שאתה מביא שזה מסוכן...
לא, לא, אני מעד בגלל הכנס. לא רוצה שיקנוס אותי.
זה בגלל שאתה מסוכן, זה עבודה זרה שהיא...
אז השאלה אם זה עבודה זרה, אני שואל אם זאת עבודה זרה או לא. לא כי זה מהירה? אני צריך להעיט לשם שמיים, אז זה יהיה עבודה זרה ממש. זאת אומרת, אם אני מעיט כי אני חושב שצריך להעיט, זה עבודה זרה לגמרי. אם אני מעיט רק בגלל שאני חושש מהכנף, זה עבודה זרה מהירה, שם אני פתור. זה אסור, כן? פתור אבל אסור. כן, זה ברור שזה לא נכון. למה זה לא נכון? כי מה שאני מעיט, אני מעיט, השוטר מולי לא עומד בכלל בפוזיציה של אלוה. אני מקווה לפחות. זאת אומרת, אני לא מקבל על עצמי אותו באלוה. מה זה לקבל מישהו באלוה? מה שהוא אומר, אני עושה. הוא חייב לעשות. לא תמיד אני עומד בזה, אבל התפיסה היא שאני חייב לעשות. לא בגלל זה ולא בגלל שאני אוהב אותו ובגלל שאני יראה ממנו, ושיש לו איזושהי סמכות טבעית מובנת מאליה. כלפיי, החלטה שלי. שמה שהוא אומר, אני עושה. זה נקרא אלוה. אם יש מישהו בעולם או משהו בעולם שככה אתם חשים כלפיו, דעו לכם שאתם עובדים עבודה זרה. עובדים עבודה זרה. מי שמקבל את חוק המדינה, כי חוק המדינה מחייב נקודה, הוא עובד עבודה זרה. הלכתית, לא פרפרזה. הלכתית. כי זה מבין לכל מיני דברים חשובים, לא יודע מה, תועלות כאלה או אחרות. צריך לעבוד מיראה או מאהבה, לא לעבוד, לקבל באלוה. לא, לא, אז אני אומר, כיוון שאי אפשר, אין, לא קיימת פה בכלל עבודה של קבלה באלוה, אז זה גם לא ייחשב עבודה שלא נשמעת. עבודה מוגדרת דרך הרובד הראשוני. אחרי שיש עבודה, אז יש גם אפשרויות לעבוד מאהבה או מיראה. משהו כזה, כן. אם אני לוקח תרופה, אני לוקח את התרופה כדי שהיא תרפא אותי, כי בלי זה יכאב לי. זה עבודה זרה. זה לא עבודה זרה, אני עושה את מה שאני צריך כדי לקבל את התועלת שיוצאת מהמעשה הזה. לא, אז פה יש מקום עכשיו לדון, האם אל מופשט גם הוא אל. דיברנו על זה, אני חושב. אם אל מופשט גם הוא אל או לא. אני נוטה לחשוב שכן, אבל יש מקום לדון. לא חושב שחייב להיות פה איזה בובת עץ בשביל לעבור עבודה זרה, ליצור עבודה זרה. אבל זה משהו אחר. בכל אופן, אז מה?
אז רגע, אתה לא הבנתי. למה אם אני מעט בגלל שאתה אומר לי לעצור, למה זה לא פתור אבל
עצור? בגלל שזה מה שעניתי עכשיו. בגלל שהאופציה של לעבוד אותו כקבלה באלוה לא קיימת. כיוון שהוא לא אלוה בעיני אף אחד, אז גם אי אפשר לעבוד אותו שלא לשמע. ברגע שמשהו מוגדר כאלוה, אם אתה עובד אותו לא נשמע, אתה פטור. אבל זה, כל המצווה הזאת, או האיסור הזה, מוגדר כלפי ישויות שמוגדרות איכשהו כאלוה. אבל אם בכלל אין מקום להגיע אותן כאלוה, לא יודע מה, לשים ברקס כדי לעצור, זה עבודה זרה. אני לוחץ על הדבשה, כי הדבשה אני יודע שהיא תעצור אותי אם אני אלחץ עליה. אני מפעיל פה איזשהו מכניזם שאני רוצה את התוצאות שלו, זה לא, זה נקרא עבודה זרה. אני לא מקיים את הוראותיו של הברקס בגלל שהוא ברקס. את האמת מפני שהיא אמת, כן?
אני יודע
איזה אין לי מושג, אל תשאלו אותי עכשיו את ההגדרות ההלכתיות, אפשר לדבר על זה פעם אחרת. זה לא חשוב לענייננו, אני מצליח להגדיר את המכניזם הבסיסי. כן. לא, מחויבות זה לא בהכרח המחויבות המונותאיסטית המוכרת לנו. יש כל מיני סוגי מחויבויות. המחויבויות, כן, במזרח הרחוק, הן מחויבויות לכמה אלים שאתה רוצה, יש פלורליזם מוחלט. לא, לא, אני לא חושב. זו צורת חשיבה יהודית קצת. זאת אומרת, אני לא בטוח שזה נכון. יש סוגים אחרים של מחויבויות, אבל בואו נשאיר את זה, זה באמת בהלכות עבודה זרה פעם כשנדבר. טוב, בכל אופן, אז למעשה עבודה, עבודת השם, אני עכשיו עובר מעבודה זרה לעבודת, עבודת השם פירושה מחויבות בלתי מותנה. זה נקרא עבודת השם. אני לא עובד אותו כי הכי טוב לעבוד אותו, או כי זה מועיל לי לעבוד אותו, כי אני אוהב אותו, כי אני ירא ממנו, כי זה מתחבר, כי אני לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה. אני עובד בגלל שצריך לעבוד. זה עבודת השם. על גבי זה, יכול להיות שזה גם הכי טוב, יכול להיות שלא, יכול להיות שגם אני אוהב אותו וירא ממנו, ועוד 100,000 דברים, קומה ב' ג' עד ת'. בסדר? אבל הקומה הראשונה צריכה להיות זאת. ואל יטמע לבבכם על העניין הזה, בגלל שלמעשה, אולי רק בשני משפטים, אנחנו עומדים עם הזמן, כאשר אנחנו באים לנמק מחויבויות שונות, מוסריות, משפטיות, דתיות, כל מיני, אז אנחנו תמיד משתמשים באיזשהם עקרונות שמצדיקים את המחויבות הזאת, המחויבות לקיים את החוק. יש כאלה שמצדיקים את זה בהכרת טובה, יש כאלה שמצדיקים את זה באיזה חתימה על חוזה, מכלל כל מיני תיאוריות בתורת המשפט. ואיך מצדיקים את ההצדקות? החובה לקיים את החוק, נגיד זה בגלל הכרת טובה. סתם, רק בשביל הדוגמה. בסדר? והחובה להכיר טובה. מה זאת אומרת בסיסית? ככה זה, נכון? זה מובן לנו מאליו, לא ככה במובן שזה שרירותי, טלתי מטבע והחלטתי, אלא במובן שזה מובן מאליו. אני לא מחפש עיקרון יותר יסודי שיצדיק את זה. נחזור שוב פעם ללייבוביץ'. לייבוביץ' הגדיר ככה את המושג ערך. ערך זה אותו דבר שלא דורש הנמקה כדי להגיד שאני מחויב אליו. אני פשוט יודע שאני מחויב אליו, נקודה. לא בגלל עיקרון יותר יסודי. בקיצור, תמיד כשאנחנו מנמקים מחויבויות שונות שלנו, אנחנו משתמשים בנורמות. נורמה מנמקת איזושהי מחויבות. כשאני אשאל על הנורמה, למה לגבי אני מרגיש מחויב, אז אני אביא אולי נורמה אחרת. וכשאני אשאל על הנורמה, למה אני מחויב, אז אני אביא עוד נורמה אחרת. בסוף, בשורה התחתונה, בהנחה שאין צבים כל הדרך עד למטה, אז הנורמה הבסיסית ביותר, למה אני מחויב אליה, התשובה תהיה ככה. אבל מה זה ככה? לא, שנייה אחת, לא הטלת מטבע. ככה הכוונה, כי זה מובן מאליו, אני לא מחפש נימוק, זה ברור לי מאליו שאני מחויב וזהו. הדבר הזה, השלב הבסיסי הזה, זה מה שנקרא ערך. בשפה הזאת עכשיו אני אומר שהמחויבות לעבוד את הקדוש ברוך הוא היא ערך. עוד שנייה אחת, פעם היה איזה דיון בירוחם, בישיבה כלימדתי פעם בירוחם, אז היה שם איזשהו דיון, למה צריך ללמוד תורה? כל מיני, זה אמר בגלל שזה, ותועלת האי, וזה נורא חשוב ועמוק ויפה ונהדר, ולא כל מיני דברים כאלה ואחרים. רב חיים ולוז'ין, התחלתי להזכיר אותו קודם, בנפש החיים, אומר, צריך ללמוד תורה לשמה. מה זה לשמה? לשם התורה. מה פירוש לשם התורה? לא לשמו, לשמה, כן? מה פירוש לשם התורה? זה מקורו בראש, בנדרים, הוא מביא שם איזה ראש בנדרים. הכוונה ככה, נכון? זה בעצם להגיד ככה. אני מחרות. מי שואל אותי, למה אתה לשבת על הכיסא? אז אני אומר, כי צריך לשבת על הכיסא. זה בסך הכל להגיד במילים אחרות ככה. נכון? מה פירוש ככה? הכוונה שאם אתה שואל אותי למה צריך ללמוד תורה, אתה כנראה מניח שיש עיקרון אחר שהוא עוד יותר מובן, ובאמצעותו אפשר להסביר את המחויבות ללמוד תורה. אבל אם המחויבות ללמוד תורה היא העיקרון הכי בסיסי והכי מובן מאליו בעיניי, אז לאיזה הסבר אתה מצפה ממני? זה העיקרון שבאמצעותו אני אסביר את כל המחויבויות האחרות שלי. אוקיי? אז גם פה אני מדבר, כרגע זה רק בדוגמה מושאלת, גם פה אני מדבר על אותה נקודה. המחויבות לעבוד את הקדוש ברוך הוא היא לא אמורה להתבסס על איזושהי נורמה או עיקרון יותר יסודי, כמו אהבה, יראה, רצון, לא יודע, כזה או אחר. אלא זה שצריך לעבוד את השם, זה לקבל אותו באלוה. סיבה ראשונה, כן. נכון, לא הציווי. לא, 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 אני מדבר על תלמוד תורה, לא על מצוות סוכה. נכון. מצוות תלמוד תורה, קריאת שמע בוקר וערב, אתה פטור, קבל ממני בכתב. כן, זו ציווה, קריאת שמע בוקר וערב. קריאת שמע בוקר וערב. בסדר, נתן לך אישור. קראת בבוקר לערב, יצאת ידי חובת הציווי. הכל בסדר, למה אתה לומד בין הבוקר לערב? התורה היא ערך שהוא הרבה יותר רחב ממצוות תלמוד תורה. מצוות תלמוד תורה זה חלק מאוד מצומצם. תלמוד תורה ומצוות תלמוד תורה זה לא אותו דבר. לא, הוא מקביל, כן, אבל לא בגלל שהשם ציווה, אלא שאני מבין מה זה תורה, וזה ברור לי מאליו שצריך ללמוד את זה. זה דבר בסיסי. בסדר? מגיע לזה עוד דווקא להיבט הזה של תלמוד תורה. כן, כי זה נורא חכם להיות חכם.
זה לפי זה שאין ערכים. כל הככה שאנחנו אומרים, למשל, בחברה המערבית נהוג לא לרצוח אנשים ולא לאכול אותם. כן, כי, לא יודע, תבוא לבן אדם ותשאל אותו.
המסכה שכנה, אתה לא
יודע. תבוא לבן אדם ותשאל אותו, למה אתה לא רוצח? אז הוא ינסה להסביר לך, בסוף אחרי שתסתור לו את כל ההסברים,
אז הוא יגיד את זה ערך.
למה? כי מחנכים אותי לזה.
לא, אתה תולה את זה בחינוך.
פה
אני
רוצה של חינוך, באינדונזיה, או לא יודע איפה, ובאים איפה שהוא רוכלים אנשים, כי מחנכים
אותו. זאת טענה. זאת טענה.
זה מחכים
באמת,
זה לא זה משהו
בסיסי,
זה משהו
זה. זה חינוך. אני אגיד לך בדיוק, אני אגיד לך בשני משפטים, כי זה נושא לדיון עצמו. זאת הטענה הרלטיביסטית המקובלת, כנגד יחסיות של ערכים. אני לא מקבל את זה ברמה האישית, בגלל שאני חושב שעושים את זה כי זה נכון. והראיה, שאם ינסו עכשיו לחנך אותנו, חינוך ארוך שנים, לאכול ולרצוח, אני מאמר שלא יצליחו. בגרמניה הנאצית זה גם כן לא כל כך הצליח. אנשים הקיעו על ה... או שתו הרבה יין בשביל להיות שיקורים לפני שהם ירו ביהודים. כן, או שהגדירו שאיכשהו הצליחו להסביר להם שיהודים הם לא בני אדם. יש משהו גם בכיוון ההתקדמות, זה דיברנו גם כן פעם, משהו בכיוון ההתקדמות. איכשהו אוכלי האדם מפסיקים להיות אוכלי אדם. לא מצאתי כאלה שלא היו אוכלי אדם והפכו כן להיות אוכלי אדם. זאת אומרת, יש, נכון, יש מקומות שונים, אבל יש בכל זאת איזשהו כיוון מועדף. זאת אומרת, אני לא חושב שזה לגמרי יחסי. אבל בואו נשאיר את זה. זה, התלייה בחינוך היא תלייה מעניינת, אני לא מקבל אותה, אני לא חושב שזה נכון. טוב, אז לענייננו, החובה לעבוד את הקדוש ברוך הוא למעשה היא איזשהו ערך בסיסי. יש סדרה שלמה של ערכים בסיסיים כאלה, אולי הם נגזרות של הערך הזה, אולי הם רק מסדר שני, אני לא יודע, אבל זה פחות או יותר אותו עיקרון, ונדמה לי שהדברים האלה כמעט כולם, או אולי אפילו כולם, נמצאים בהלכות תשובה. החובה לעשות תשובה נובעת מן העובדה שתשובה זה הדרך להתקרב לקדוש ברוך הוא. זאת עובדה. עובדה וציווי זה כמובן שני דברים לגמרי בלתי תלויים, לפחות במובן הפילוסופי. זה שיש עובדה שלתת צדקה לעני זה מיטיב את מצבו, זה לא הופך את נתינת הצדקה למצווה, נכון? עובדה לעולם לא יכולה להיות בסיס מספיק כדי ליצור נורמה. אוקיי? בשביל ליצור נורמה צריך מקור לנורמה. זאת אומרת, לא, עובדה זה דבר ניטרלי. היא נכונה, היא נכונה בגלל שהיא נכונה. מה?
זה תודות
לנורמל. אז אתה מתנהג רק הפריצות הטבעי. זה המשפט הטבעי, זה... בסדר, השאלה איך להגדיר אותו. כן, לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. בקיצור, המחויבויות הבסיסיות ביותר שלנו הן למעשה מחויבויות שאין להן הסבר. שהן מהוות הסבר למחויבויות משניות או נגזרות. המחויבויות הבסיסיות ביותר שלנו הן המחויבויות שאין להן הסבר. כשאנחנו שואלים את עצמנו למה לעשות תשובה, אין פסוק. אם אין פסוק, למה לעשות? אז התשובה היא שאם היה פסוק, זאת הייתה מחויבות רגילה. אבל התשובה הזאת מחויבות יותר יסודית. היא מחויבות כל כך יסודית שאנחנו מחויבים לה עוד לפני פסוקים, גם בלי פסוקים. ולמה? מאותו מקור, ואולי זה קצת מונח בחלק מהדברים שנאמרו פה קודם, מאותו מקור של המחויבות לעבוד את השם. ועוד פעם, לא מהמקור של המחויבות לציווי. לא שזה נובע מהציווי. אני לא מתכוון לחזור למה שבנימין אמר קודם. שבגלל שיש ציווי לא לחלל שבת, מכאן נגזר את החובה לשוב בתשובה אם חיללתי שבת. לא. אני מתכוון ברובד עוד יותר יסודי. מעצם המחויבות שלי לעבוד את השם, שממנה אני מגיע גם למחויבות לשמוע בקולו ולא לחלל שבת, מהמחויבות הזאת עצמה גם יוצא שאני צריך לעשות תשובה, כי זאת הדרך להיות קרוב אליו.
יש
לעבוד
את השם ויש להיות קרוב
אליו. נכון, לכן אמרתי שזה מקביל, לא אמרתי שזה יוצא משם. אתה יכול לקרוא לזה אולי סוג של עבודת השם מכיר, אבל אתה יכול לתפוס את זה כמשהו מקביל. כמו שיש איזשהו ערך שהוא אמור להיות מובן מאליו של לעבוד את השם, יש גם ערך מובן מאליו של להיות קרוב אליו. בסדר? והערך הזה אומר לנו שאנחנו בעצם צריכים לשוב בתשובה בלי ציווי. יותר מזה, אם היה ציווי, זה היה רק גורע, זה היה הופך את זה למצווה. מצווה תלמוד תורה זה דבר נמוך. זה דבר נמוך, בגלל זה רק מצווה, יש עוד 612 כאלה. תלמוד תורה זה משהו הרבה יותר עליון. בגלל שתלמוד תורה לא קשור למצווה תלמוד תורה. תלמוד תורה אנחנו לומדים, כן, אני מבין, לומד, לא יודע מה איתכם. אני לומד כי אני מבין מה הדבר הזה אומר, וברור לי מאליו שזה מה שצריך לעשות. לא בגלל שיש מצווה תלמוד תורה. לא מצווה תלמוד תורה כנגד כולם, תלמוד תורה כנגד כולם. למה איך יכול להיות שתלמוד תורה כנגד כולם? זה כמובן, ראיתי, יש איזה ספר של הרב וולבה, שנקרא מצוות השקולות. מכירים את זה? הוא אסף את איזה שבע מצוות, נדמה לי שעל כל אחת מהן, חז"ל אמרו שהיא שקולה כנגד כל התורה. שזה כמובן בוטסטראפ. נכון? זאת אומרת, מצוות ארץ ישראל שקולה כנגד כל התורה. כל התורה מה? בלי ארץ ישראל? הרי היא לא יכולה להיות שקולה כנגד כל התורה, כולל מצוות יישוב ארץ ישראל עצמה, נכון? לכן היא שקולה כנגד ה-612 האחרות. רגע, אבל בתור ה-612 האחרות יש גם את מצוות תלמוד תורה, שגם היא שקולה כנגד כל התורה. וזה כבר כולל גם את ארץ ישראל. אז מה קורה פה? זה שכל העסק הזה קצת לא ברור. אלא מה הפשט בזה? הפשט בזה שכל המצוות האלה שעליהם אמרו שהן שקולות כנגד כל התורה, זאת טעות. דעתי זה גם טעות בספר. מה ששקול כנגד כל התורה זה לא המצווה שבזה. זה הערך שבזה. המצווה זה אחת המצוות, כמו תרי"ג מצוות, יש 613 מצוות, כולן יקרות, כולן חשובות, כל אחת יש לה את מקומה. משהו ששקול כנגד כל המערכת, זה משהו שהוא לא מצווה. זה משהו שהוא יותר יסודי מאשר מצווה. זה יכול להיות תשובה, זה יכול להיות, יגידו יישוב ארץ ישראל, יגידו... מה?
מה, גם סיפור אחד במצוות האלה, מה יכול להיות?
אין לי מושג, אפשר לחשוב, אולי זה מזכיר רקיע, ניסי הכבוד, אני יודע מה, אבל זה, לא יודע. ובתור מצווה, מה זה אומר? זה יותר ברור. אם אתה מסתכל על מצוות ציצית?
אפשר להגיד שמשלמים על זה, זה אותו סכום שמשלמים על כל...
אבל למה? מה זה סתם? מה עשו הגרלה? זכיתי בפיס, מה?
היא מאוד חשובה, להגיד, בתור מצווה...
אבל למה היא חשובה? היא משיגה איזשהו משהו, נכון? נו, אז אם זה ככה, זה הערך, על זה אני מדבר.
אני לא יודע
שאפשר לגודד את הערך
הזה,
בערך
של בתור מצווה.
תראה, במצוות תלמוד תורה זה ודאי ככה. במצוות תלמוד תורה זה ודאי ככה. כי יש ראשונים שאומרים שקריאה שמה בוקר וערב, אתה יוצא ידי חובה. אז למה אתה לומד כל השם? מה זה ביטול תורה? הוא יכול לעשות יותר, הוא לא חייב, יש קריאה שמה בוקר וערב. מה הבעיה? זה מצווה קיומית. בסדר? לא, זה לא דיוק לשוני, אני מסביר את זה, זה לא, גם אם היה כתוב מצוות תלמוד תורה, הייתי מוחק את זה. לא, כי יש שמים סטנדרט מינימלי, והסטנדרט הזה הוא באמת מצווה, זה הכל. ואתה צריך בסטנדרט הזה לעמוד כמו כל מצווה אחרת, וגם מצוות צריכות כוונה. אתה צריך להתכוון לתת ידי חובה. בתורה שאתה לומד עכשיו אתה לא צריך כוונה. אם אמרת קריאה שמע בבוקר, בבוקר. כן, כן. כי הוא דבר כל כך יסודי, שהוא לא נכנס למסגרת של מצווה. יש הרבה דברים שלא דיברנו קודם על מה נכנס לספר המצוות. יש דברים שלא נכנסו לציוויים של התורה, כי הם לא מספיק חשובים. הם פחות חשובים. מי שהיה מבין, כנראה שכן.
כן.
בסדר, בשביל זה היא ציפתה. לא, יש בזה גם ערך, מעבר למצווה. יש בזה גם ערך, במקרה הזה, יכול להיות שזה חופף. בתלמוד תורה זה אפילו לא חופף מבחינת התכנים. בהרבה דברים, גם באהבת השם זה לא חופף. זה מה שרמזתי לך קודם על יסודי התורה והלכות תשובה. אז בעצם הערכים הבסיסיים ביותר, שהם נקודות מוצא, אי אפשר לשקול אותם מול משהו אחר. כי הם נקודות מוצא. בדיוק בגלל זה, עליהם נאמר שהם שקולים כנגד כל התורה. אין להם משקל מוגדר שאתה יכול למקם אותם, זה פחות מזה, זה יותר מזה. זה דברים יסודיים שהם לא עומדים על משהו יותר יסודי, אי אפשר לשקול אותם. ממילא הם שקולים כנגד כל התורה. התשובה, לא יודע אם יש מדרש חזל כזה, אז עכשיו אני דורש את זה. תשובה שקולה כנגד כל התורה. בסדר? מדרש שלי. מה אסור לדרוש? גם אני רוצה לדרוש. אני חושב שבתוך הלכות תשובה מופיעים כמה וכמה ערכים, אולי כולם, שהם ערכים כאלה. בתוך מצוות הלכות תשובה מופיעים ערכים כמו תלמוד תורה בפרק י' שם עבודת השם לשמה, אפילו שיפור המידות מופיע באיזה מקום, אהבת השם מופיע באיזה מקום. כל הדברים האלה אפשר להראות שאו שהם ערכים לא הלכתיים כמו התשובה עצמה, או שגם אם יש איזשהו ציווי הוא לא כולל את כל המרחב של של הערך, והלכות תשובה מדבר על הערך ויש מקום אחר שהוא מדבר על על המצווה. למשל באהבת השם, מה שהוזכר קודם, אהבת השם מוזכר על הפרק יוד מלכות תשובה, אבל היא מוזכרת גם מלכות יסודי התורה. למה זה צריך פעמיים להגיד לכתוב את זה? וגם תראו, זה לא אותם גדרים, זה לא חוזר על עצמו שתי ההלכות האלה, זה תיאור אחר, כיוון שמלכות יסודי התורה זה ההלכות, ושם אנחנו מצווים, יש מצוות אהבת השם כמו כל מצווה אחרת, יש לה הגדרות, צריך לדעת מה זה אומר. בהלכות תשובה מה שכתוב על אהבת השם זה לעשות את האמת בפני שהוא אמת. זה לא מצווה לעשות את האמת בפני שהוא אמת. איך אפשר מצווה לעשות את האמת? אם אני עושה אותה בגלל שהיא אמת, אני עושה, ואם לא, אז לא. אי אפשר לעצוב אותה לאיזה. אלא מה? זה הערך הלא מצוותי, הלא משפטי. זה מה שצריך לעשות. כל מהותן של הלכות תשובה, אני חושב לפחות זה זה. ועבון בכולו זה כמובן תשובה עצמה. תשובה עצמה זה ערך יסודי כזה שלא נכנס לקטגוריה ההלכתית כי לא רצו להכניס אותו לשם. והוא סוחב אחריו, בהלכות תשובה של הרמב״ם, הוא סוחב אחריו עוד כמה וכמה ערכים אחרים שהרמב״ם רוצה להגיד לנו שהם בעצם גם הם שייכים לאיזושהי פלטפורמה בסיסית של עבודת השם, ולאו דווקא לפלטפורמה ההלכתית שהיא נידונה במקום אחר בהלכות. ולכן למעשה הלכות תשובה אצל הרמב״ם בכותרת אחרת אפשר לומר זה הלכות עבודת השם, זה לא הלכות תשובה. וכמובן, עבודת השם הבסיסית, אולי כמעט הבסיסית ביותר, חוץ מה שעצם החובה לעבודת השם, שזה לא כתוב בשום מקום, אולי זאת מצוות האמונה, אני לא יודע, זה החובה לשוב, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, לשאוף, להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, ומזה זה נלווים עוד כל מיני היבטים של עבודת השם, שגם הם מופיעים פה בלכות תשובה. טוב, אנחנו נמשיך בשבוע הבא.